שלום, אז ברוכים הבאים לפרק נוסף של יש דיבור, פודקאסט שמתעסק בסוגיות חברתיות, רק בצורה קצת אחרת. אנחנו מנסים להביא שיח באמת אחר, משהו פחות מתלהם, פחות מכתב, לא כמו שאנחנו רואים בחדשות ובמדיה החברתית. אז ברוכים הבאים, היום אנחנו באמת רוצים לעשות משהו קצת אחר, קצת לפתוח את הראש, לצאת מהפרדיגמות הרגילות האלה שאנחנו מסתובבים מסביבם רוב היום. אז אנחנו נגיד שלום ליונתן.
אהלן.
שנייה, אני אגיד מי אתה, ושלום לאהבת.
אהלן.
אז יונתן הוא מישהו שמתעסק במה שנקרא פרויקט ונוס, שאם אני מבין נכון, יונתן יסביר, זה איזה פרויקט עתידני על איך החברה שלנו אמורה להיראות, ואנחנו נצלול למשהו שאנחנו נבקש ממכם להיכנס לזה ביחד. אז יונתן, מה נשמע?
הכל בסדר, ערב טוב.
יונתן, תוכל קצת להגיד לנו מי אתה, איך הגעת לדבר הזה, פרויקט ונוס, מה אתה עושה היום בחיים?
אז קוראים לי יונתן, אני מורה למתמטיקה, אני סטודנט למדעי ההתנהגות, ונחשפתי לפרויקט ונוס די במקרה, לפני איזה 10 שנים. מישהו שלח לי איזו הרצאה, ראיתי אותה, התחברתי חלקית, אבל לא ככה עד הסוף, נשארו לי כל מיני שאלות גדולות. בעיקר אמרתי, יש פה הרבה רעיונות מדליקים, אבל הבחור שמדבר על זה הוא קצת תמים. הוא קצת חושב שאנשים דופוני אכפת לי, ובתכלס אנשים, טבע אדם הוא קצת יותר הארדקור מזה. ואחרי זה במקרה הורדתי, המשיך המקריות, והורדתי סרט, שחשבתי שהוא סרט אקשן, התכוונתי לראות בערב אחרי שסיימתי ללמוד וזה, ופתאום זה סרט דוקו. ובסרט דוקו עולים המומחים הכי גדולים בעולם למדעי חברה. אנשים שבעצם מומחים במה שאנחנו קוראים לו טבע האדם. יש שם מנהל לחקר בית ספר לחקר אלימות של הווארד. יש שם כאילו אנשים באמת מאוניברסיטאות הכי גדולות, הכי בעלי שם. וככל שהסרט מתקדם, הוא בעצם חושף בפניי שלא אותו בחור מההרצאה ששלחו לי הוא תמים ולא יודע לגבי טבע האדם, אלא אני פשוט לא מעודכן לגבי טבע האדם. אני לא מכיר על מה המחקר היום מדבר בתחומים האלה. ופתאום לקראת סוף הסרט דוקו הזה עולה אותו בחור. ואני כזה, מה? זה הזקן ההוא משם, אני לא מאמין. ומסתבר, זה המייסד של פרויקט ונוס, של הרעיון הזה, הוא הבן אדם שהוגה את הרעיון הזה.
ז'אק פרסקו.
ז'אק פרסקו. ואז אמרתי, טוב, 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 טוב. אז עכשיו יותר בא לי להתעניין בזה. התחלתי לקרוא, לשמוע, לראות. והרבה דברים ככה היו מצד אחד מלהיבים ומגניבים, ומצד שני, וואלה, לא עושים שכל, לא מסתדרים, לא רואה איך זה יכול להיות. ובערך אחרי חצי שנה, שנה, היה אז הרבה פחות חומרים מהיום והרבה זה, אבל בערך אחרי חצי שנה, שנה, אמרתי, וואלה, יש צ'אנס שזה אפשרי. יש מצב שזה הגיוני. לא יודע להגיד לך בוודאות, אבל יש צ'אנס. זה פתאום לא נראה לי כאילו פסול על הסף. התחלתי להתעסק בזה, התחלתי להתעניין בזה, התחלתי לדבר על זה עם אנשים, התחלתי לנסות כזה להגיע לעוד אנשים שישמעו על זה, לראות מה הם אומרים על זה.
אז יונתן, בפשטות, בוא תן לנו כמה משפטים על מה זה פרויקט ונוס באופן כללי.
פרויקט ונוס הוא רעיון, והוא יושב על שתי רגליים עיקריות ועוד הרבה רגליים קטנות. שתי הרגליים העיקריות הם הכלכלה, הם הרעיון שאנחנו יכולים לייצר היום שפע, בניגוד לחברת המחסור המלאכותי שאנחנו חיים בה היום, ואני בטח ארחיב על זה אחרי זה, או החברה של המחסור האותנטי שהיינו חיים בה עד המאה ה-18 וה-19. זה רגל אחת, זה רגל הכלכלית. להגיד שבעצם אנחנו יכולים היום לדאוג ל-99% המוצרים שאני ואתם מכירים מהבית, אנחנו יכולים לדאוג שלכולם יהיה, בלי תג מחיר, בלי קושי לסגור את החודש, שאף אחד לא יהיה לו חשש, ושיהיה לו ביטחון כלכלי, שהוא יודע שלא משנה מה, יש די הרבה דברים שברור לו שלא יהיה חסר לו. תקשורת, תחבורה, לימודים, רפואה, קורת גג, כן? דברים שהיום נשמעים ענקיים, קורת גג, מי שלהם לסחירות, הם הופכים להיות דברים בסיסיים בכלכלת שפע. זה רגל אחת, הרגל הכלכלית, השפע, לדאוג שאת רוב הדברים יש לנו היום זמינים בצורה חופשית. הרגל השנייה זה הרגל של, נקרא לזה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, הרגל של מדעי התנהגות, של סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, פסיכולוגיה, של טבע האדם. וזה הדבר הבסיסי פה להבינו, שאנשים יכולים להשתנות. יש היום נקודת מבט שהדבר העיקרי באדם, הוא הבפנים שלו, שרוב מה שקובע את ההתנהגות שלנו הוא הבפנים שלו. ובעצם היום, כשנכנסים לחוג למדעי התנהגות, לפסיכולוגיה, לסוציולוגיה, לאנתרופולוגיה, אנחנו יודעים שההשפעה הסביבתית היא גדולה לאין שיעור מההשפעה הפנימית. ואני אגיד קצת למה אני מתכוון, כן? כל עוד יש לנו מיתוסים בחברה, כמו יש אנשים טובים ורעים, ואת האנשים הרעים צריכים להניש, כן? אז אם אנחנו אומרים את זה, אנחנו בעצם אומרים שההתנהגות של אותו בן אדם שעשה משהו שקדלגנו קרע, נגיד, לא יודע מה, ניקח משהו כזה חריף, הוא אנס, כן? הוא אנס. אנחנו אומרים שזה משהו שטבוע בו. זה בחברה היום, זה המיתוס שיש היום. אבל אם אנחנו מבינים את הרגל הזאת, את הנדבך החשוב הזה, שרוב ההשפעות על ההתנהגות של האדם הן חיצוניות, אנחנו לוקחים את מה שהיום סוציולוגיה, אנתרופולוגיה ומדעי התנהגות ופסיכולוגיה יכולים ללמד אותנו, אנחנו נראה שרוב האנשים שאנסו או הטרידו מינית בצורה חריפה, אנחנו נגלה מחקרית, אנחנו מגלים את זה, שרובם הוטרדו בעצמם כשהם היו קטנים. כלומר, ברגע שהסביבה עיצבה אותם להיות כאלה, הם לא נולדו אנסים, הם לא נולדו רוצחים, אלא הסביבה עיצבה אותם לדבר הזה. ואם אנחנו מצליחים להבין את זה, שזה לא שיש אנשים חכמים וטיפשים, ואז הגיוני שהטיפשים לא מרוויחים הרבה כסף, והחכמים מרוויחים כסף, אלא אנחנו מבינים שזה תולי בסביבה הלימודית, באיזה שכונה גדלת, באיזה בית ספר היית, האם להורים שלך היה כסף לתת לך מורה פרטי, האם הם בעצמם ידעו לתמוך בך מנטלית מבחינה לימודית, או שגם הם גדלו בסביבה גרועה כזאת, מה שבדרך כלל קורה, כן? אם אנחנו מבינים את זה, אז היחס שלנו אחרת. אז אנחנו מתחילים לבנות את המערכות החברתיות שלנו אחרת. כי אז אני לא שופט אנשים על מה שהם עשו. כי אני מבין שהם בעצם קורבן של החברה שלא ידע לעזור להם כשהם היו קטנים. אז אני לא מתחיל לעשות את האפליות האלה לאנשים השונים, כן? ואני מתחיל לשנות את כל, אם זה גם המערכת הקרימינולוגית, אם זה מערכת החינוך. הרבה מהדברים אנחנו צריכים לשנות. בעצם הידע הזה קיים היום באקדמיה, אבל המוסדות החברתיים שלנו, זאת אומרת, המשטרה, בתי המשפט, הפרלמנט, כאילו, מה שאנחנו קוראים לו הכנסת, השיטה הפוליטית, השיטה הכלכלית, הם בנות 250, בין 100 ל-400 שנה, תלוי על איזה מערכת אנחנו מדברים. אבל מאז הידע האנושי התקדם ללא שיעור. אנחנו יודעים הרבה דברים שונים. רוב הקרימינולוגים היום יגידו לך שהשיטה של האנישה של בתי הסוהר היום היא לא אפקטיבית, היא לא יעילה, המדע יודע שזה לא הדרך לטפל בזה. אנחנו עדיין עושים את זה. ואותו דבר, רוב האנשי חינוך יגידו לך שהשיטה שבתי הספר עובדים בה היום, היא לא השיטה הכי טובה שאנחנו מכירים, היא לא זה. ועדיין אנחנו עובדים ככה, כן? אז בהרבה תחומים זה ככה, אז הידע הזה הוא קריטי, זה הבסיס שעליו פרויקט ונוס יושב. הסוציולוגי, אנתרופולוגי, פסיכולוגי. ואנחנו מציעים לעדכן את המוסדות החברתיים שלנו בהתאם לידע הזה.
אז אם אתה בעצם מזכיר בעצם אמרת נדבך של כלכלה או של שפע ונדבך של מדעי ההתנהגות. אז באיזה, אולי ככה איזשהו בריף של באיזה כיוון מיישמים את זה למציאות שאנחנו, שהפרויקט מדבר עליה?
אז אולי אני אתן את הדוגמה של קרימינולוגיה, של יחס לפושע, כי לא מדברים על זה הרבה כל כך. אני לא מדבר על זה כל כך הרבה בקשר של ונוס, אז אולי נגוון טיפה. היום ההתייחסות היא באמת שהפושע יש משהו לא תקין בו פנימי. יש כוח פנימי בו שלא תקין. יש בו איזה רוע. זה הסתכלות טיפה של ימי הביניים, כאילו, של כוחות כאלה בתוך. ובהתאם לזה אנחנו פועלים. זאת אומרת, אם אנחנו נקרא כתבה על מישהו שאנס, אנחנו נראה בטוקבקים, אז זה כתוב לקרות לו את הביצים! אנישה או דברים כאלה. ואנחנו יודעים היום שזה לא כל כך עובד. מי שטיפה מתעסק באילוף כלבים, באילוף כלבים כבר לא רוצים להשתמש בזה. יודעים שהאילוף הכי טוב זה מה שנקרא אילוף חיובי, מתוך הפרסים, מתוך הזה, הרבה פחות מהאנישה. יש הרבה בעיות עם אנישה, ויודעים את זה גם במדעי התנהגות, בפסיכולוגיה הם לומדים את זה. אבל זה לא רק הטוקבקים. זה בעצם מערכת המשפט. היא באה והיא אומרת, זו אחריותך. היא לא אומרת, שומע, צריך להעניש את המנהלים של החברה, את הפוליטיקאים, שהם לא דאגו לך לשכונה יותר טובה, שבה נאנסת שהיית קטן וגדלת להיות כאילו מה שאנחנו קוראים עכשיו מפלצת, ולא נולדת ככה, אז אני אאשים אותם. כאילו, לא, אנחנו לא עושים את זה, אנחנו שמים אותו בכלא, וכשהוא הולך לכלא, כמה אנשים יוצאים טוב יותר כשהם יוצאים משם? יוצאים אנשים טובים יותר? לא. הם, זוכרים שאמרתי שאנחנו שיקוף של הסביבה והתרבות שלנו? Mm-hmm. ואם אני שם בן אדם בכלא, שזה סביבה של פושעים, קרימינולוגים, כן? ובוא נגיד, והוא נכנס בטעות לכלא, הלא עוול שבכפו, בוא נגיד שהוא בן אדם הכי טהור שיש, אבל הוא צריך לשרוד בכלא עכשיו 12 שנה. זה ברור שהוא יצא משם סוג של פושע, הוא ילמד כל מיני דרכים של איך להסתדר בסביבה כזאת. הוא לא יצא משם את אותו בן אדם טהור. אז כשאני שם פושע שם, על אחת כמה וכמה, הוא פשוט יוצא הפושע טוב יותר. זה לא הדרך לעבוד. אז זה לדוגמה איך אנחנו מיישמים את ההבנות האלה, אנחנו מייצרים מערכת אחרת. עכשיו, אני לא אומר שאם יש מישהו שעשה התנהגות שהיא לא קשורה, כן? אז אנחנו אומרים, הכל סבבה, תמשיך לאנוס ולרצוח או מה שלא יהיה. אנחנו יכולים להרחיק אותו מהחברה, אבל לא מתוך רצון להאנשה ולנקמה, מה שקורה היום, אלא מתוך רצון לטפל בו. זה טיפה יותר דומה לאם מישהו חולה במחלה מאוד מדבקת. אנחנו בהחלט יכולות שנשים אותו בבידוד, אבל לא יהיה בן זונה שאתה מדביק ככה אנשים, אנחנו נתנקם בך. אנחנו מטפלים בו בבידוד הזה, וברגע שאנחנו מצליחים לפתור את הבעיה, אנחנו שמחים להוציא אותו החוצה, שיהיה חזרה חבר מתפקד בחברה. אותו דבר אנחנו עושים עם התנהגויות אנורמליות, עם התנהגויות שאנחנו רוצים לראות פחות. אנחנו מפרידים אותה מהחברה ומטפלים בהם, אבל יותר מזה, אנחנו מבינים בפרויקט ונוס, שהדברים האלה לא מתחילים, ביום אחד, בגיל 25, הוא הופך להיות רוצח. זה קרה בשלב הרבה יותר מוקדם. אז אנחנו ממגרים את שכונות העוני. אנחנו נותנים חינוך טוב מההתחלה לכולם. אנחנו יודעים היום, גם בעבודה סוציאלית, יודעים היום כמה העוני משפיע על הקשר בין עוני, אי שוויון ופשיעה. אז אנחנו מטפלים בזה מהיסוד. לא בדיעבד אחרי שהדבר קורה. ואז אנחנו נוקמים ו... כן? אז זה דוגמה אחת ליישום של ההבנות האלה אל תוך המערכת החברתית.
אוקיי, אז אולי לפני שאנחנו ככה מתחילים לדבר על הרעיון עצמו, אולי נעשה רגע איזשהו סדר ובעצם נתעסק רגע במה בעצם הבעיות שיש היום שאנחנו רוצים לפתור, שהפרויקט, כלומר, רוצה לפתור.
אני חושב שרובנו מרגישים כל הזמן את זה, יש 1001 בעיות שכל אחד מרגיש אותה מכיוון אחר, ממשהו אחר שמטריד אותו, כן? אם זה עכשיו, נדבר רק על הכותרות האחרונות, אז יש לנו מלחמות, כן? רוסיה, אוקראינה. אם אנחנו מדברים על, עד לא מזמן, מגפות, נראה שהאנושות לא ארוכה להתמודד עם זה, כולם כזה הרגישו של, מה עושים? טריטוריה חדשה, כאילו זה פעם ראשונה שיש נגיף בהיסטוריה, אבל איכשהו, למרות כל המודרניות, הרפואה מתקדמת, כל היכולות שלנו, ועדיין כזה... לא היינו ערוכים לזה, אלתרנו תוך כדי.
פאניקה. בוא נגיד
ככה. כן, הייתה פאניקה, היה אלתור תוך כדי. אז באמת יש מיליון בעיות. אם אני מסתכל על כלכלה, אז הרבה אנשים מרגישים שקשה להם. הם עובדים קשה, הם עובדים הרבה שעות, ואין להם שום ביטחון כלכלי. הם לא יודעים איך הם יסגרו את החודש. הם מרגישים שרק לשלם שכירות, זה כבר חונק. ומה זה שכירות? זה בסך הכל שלא ירד עליי גשם בחורף, זה שיהיה לי קורת גג, וכבר זה מרגיש חונק לרוב האנשים. אנשים לא יכולים באמת לתת את העתיד שהם רוצים לילדים שלהם, למעט שכבה דקה מאוד באוכלוסייה. אז זה המון סוגים של בעיות. נשים, אני חושב, מרגישות אפליה, או חוסר ביטחון ללכת ברחוב. באמת, 1001 דברים.
אוקיי, אז בואו נדבר שנייה על מה שכן קורה היום, תחרות. נכון, זה השיטה המוכרת, או...
בכלכלה, אתה מתכוון.
בכלכלה, כן. בואו נדבר על תחרות בכלכלה. יש שיגידו שהדבר הזה בעצם, הוא כן מתפתח לבד, באופן, מתקן את עצמו אולי, נגיד ככה, מתקדם, אתה יודע, היד על הנעלמה, אתה תשחרר את זה, הכל יקרה. עכשיו, השאלה, למה צריך להפריע לדבר הזה? כאילו, למה התחרות פה מפריע?
התחרות, הרבה פעמים, אנחנו רגילים לחשוב עליה כדבר שמקדם. אבל קודם כל, צריך לשאול אולי באיזה פורמט, כלומר, מקדם לאן? במקרה של הכלכלה שלנו, זה מקדם לרווח. רווח של מי? לך אין חברה, נכון? לי אין חברה. זה לא לרווח שלנו, זה לרווח של בעלי החברות. זה הרווח של השכבה הכי קטנה למעלה, התחרות היא על הרווח שלהם. עכשיו, יש איזה מיתוס שאומר שהרווח הוא בהכרח קשור לאיזשהו שירות חברתי, כן? אבל אני אתן לך דוגמה. איך שמודדים את הכלכלה של המדינה, תמ"ג, נכון? שמעת את המושג הזה?
כן.
כן. עכשיו, תמ"ג זה בעצם אוסף כל העסקאות, כל העסקאות שיש בשוק. זה אומר שאם אני קניתי נשק, או שילמתי לסוחרי, לרוצחים, כן, לרוצחים שכירים, אז התמ"ג עלה, עשיתי עסקה. ואם אתה בעקבות זה קונה זכוכית חסינה לכדורים ועוד מצלמות אבטחה, אז התמ"ג עלה. מדהים, פעמיים הוא עלה. איך הכלכלה שלנו השתפרה? איך המצב האנושי השתפר? מדהים. אבל זה לא אומר את זה. יש פה איזושהי הנחה שזה אומר את זה, אבל זה לא אומר את זה. או אם אני עכשיו עשיתי המון פרסומות של קוקה-קולה, וגרמתי לך לשתות יותר קוקה-קולה, המצב שלך השתפר? המצב הבריאותי שלך, מה השתפר? בעצם בלי הפרסומות האלה, לא היית כל כך ממהר לשתות את אותה כמות. נדמה לנו אולי שכן, אבל קוקה-קולה לא מעיזים להוריד את הכמות פרסומות שלהם. כי ברגע אחד, הצריכה תרד. לא אומר לך אפס, אבל היא תרד. עכשיו, איך זה שיפר את החיים שלך? זה שהם שכנעו אותך לצרוך יותר קוקה-קולה. זה עוזר להם, לשורת הרווח שלהם. אבל אתה עכשיו, גם בריאות שלך מדרדרת, גם המדינה צריכה להוציא הרבה יותר כסף על בתי חולים. אני לא יודע אם קוקה-קולה היו צריכים לשלם על הבתי חולים ועל האשפוז ועל כל המחלות שקשורות בזה, אני לא יודע אם היו חושבים שזה עסק כל כך טוב. אבל בקפיטליזם יש לנו הפרדה, יש הפרדה. אז קוקה-קולה הם יד שמרוויחה את הכסף, אבל אתה מוציא על הכסף שהנזק הזה גורם. אתה מבין מה אני מתכוון? או המדינה. אם הם היו צריכים לחסות על הנזק, הם היו אומרים, אתה יודע מה? עזוב, זה לא עסק טוב, בוא נבחר עסק אחר. אבל הם לא צריכים. אם פייסבוק היו צריכים, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל פייסבוק ממש הורס לנו, לדורות שלנו את המוח, בגלל שהוא ממכר אותנו, הוא גורם לבעיות קשב וריכוז, 1001 השפעות שונות, זה ממש נזק מוחי. אם הם היו צריכות לשלם על זה, לא בטוח שהם היו חושבים שזה כזה רעיון טוב. אם היה צריך לחברות הרכב או הנפט, היו צריכות לשלם על הניקיון של הסביבה, על לנקות את האוויר מהזיהום הזה, יכול להיות שהם היו אומרים, אתה יודע מה, בוא נעשה משהו אחר. אבל בגלל התחרות היא רק על הרווח שלהם, ואנחנו לא לוקחים את כל הגורמים בחשבון, את כל הגורמים החברתיים, אנחנו לא רואים את התמונה הרחבה. התחרות הזאת, כן, החשבונות בנק האלה, הרווחים האלה הם נורא נורא צרים. חברת הנפט לא צריכה לשלם על כל שאר הדברים, אז היא אומרת, וואלה, זה עסק טוב.
אז אתה מציע שהם ישלמו, בעצם.
אני מציע שאנחנו נראה את התמונה הרחבה. זאת אומרת שהכלכלה תיקח בחשבון את כל הרוחב של הדברים. לצורך העניין, אם לי ולחברת הנפט היה את אותו החשבון בנק, ולכולנו הכוונה, אז פתאום הדברים האלה לא כל כך היו, הם היו נראים מוזרים. פתאום כשהיו צריכים לשלם את החשבונות הרפואיים, ולנקות את הסביבה, והיו רואים את כל, זה נקרא השפעות חיצוניות בכלכלה. אם היו צריכים לשלם את כל ההשפעות החיצוניות של הנפט, כן? אז אנחנו כאנושות, כחברה, היינו אומרים, אתה יודע מה? זה לא כזה רעיון טוב. בוא נראה, בוא נצמצם רק למינימום. אולי טילים לחלל, אולי צריכים עדיין דלק. אין לנו דרך אחרת, אנחנו לא יכולים לעשות סולארי. אולי, אבל היינו מצמצמים את זה ככל שאנחנו יכולים. אבל מה חברת הנפט עושה? תמכור כמה שיותר, כי משם הרווח. כמה שיותר. הכמה שיותר הוא תמיד הכי טוב, זה ברור שלא.
באמת בהמשך לזה, בהקשר של התחרות, אז אני מבין שיש לה תוצאות שהן יכולות להיות שליליות, אם זה פגיעה בבריאות שלנו, בסביבה, אינטרסים של אנשים שלא תמיד טובים לשאר הציבור, נקרא לזה. אבל האם יש אולי גם דברים טובים בתחרות, בשיטה הזאת כתחרות או כתמריץ?
גם כשאנחנו אומרים תחרות, זו מילה מאוד עמומה. אפשר היה בקלות לחלק אותה לכמה סוגי תחרויות. אז כשאנחנו מדברים על תחרות, אני אבדיל בין מצב שבו אנחנו מתחרים, אבל התוצאה משפיעה לנו אותו דבר. למשל, כמו שבתוך חברה, בתוך אפל, יכול להיות שיקימו שני צוותים, והם יתחרו ביניהם על מי יצליח לפתור את הבעיה הבאה של אפל בצורה טובה יותר. אבל זה שיפסיד לא יקבל פחות כסף או משהו כזה. ובסוף, כשהוא יעלה על הרעיון, הוא לא ישמור את זה ממודר מהקבוצה השנייה. הוא יעדכן את הקבוצה השנייה, והם ביחד יפעלו לכיוון החדש. אז זה נגיד תהיה תחרות טיפה יותר בריאה. אבל אני אתן לך גם דוגמאות לכמה תחרות יכולה להיות בעייתית. אתה מכיר את זה שמורה שואלת שאלה, במיוחד בכיתות קטנות, זה אצל הגדולים זה קצת פחות קיים. ויש את הילד שישר כזה, כן, כן, אני, 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 אני. ואז המורה אומרת לו, כן, ראובן? ואז הוא אומר, מה הייתה השאלה? הוא כל כך מרוכז בלהיות הראשון, שהאסנס, המהות עצמה נשכחת. אז הרבה פעמים בתחרות, אנחנו אומרים כל האמצעים קשרים, או כל מיני דברים, אנחנו מתחילים העיקר לנצח. אז יש מיתוס בקפיטליזם שאומר שהמוצר הטוב יותר ינצח בתחרות. ואני רוצה להגיד שזה לא בהכרח ככה. יכול להיות שיש לי מוצר שהוא יותר טוב מהמוצר שלך, אבל אתה חברה גדולה. ואנחנו מתחרים, נכון? והמיתוס אומר שאנחנו מתחרים על לייצר מוצר יותר טוב, אבל זה מיתוס. על מה אנחנו מתחרים? על הרווח. ואם אתה יכול ליצור את הרווח מדרך אחרת, מהאסטרטגיה אחרת, לא מהמוצר הכי טוב, באסטרטגיה אחרת, האם אכפת לך? האם המטרה היא רווח או לייצר את המוצר הטוב ביותר? זה ברור שהמטרה היא רווח? גם אם זה יהיה לך את המוצר השלישי ברמה, נכון? אז אתה יכול לעשות כל מיני דברים. אתה יכול קודם כל לקחת אותי לסיבוב משפטי יקר. אתה תתבע אותי על הפרת זכויות יוצרים, למרות שלא עשיתי את זה, ואתה יודע שלא עשיתי את זה, ואתה תגרור אותי עכשיו בבתי משפט כמה שנים. אני חברה קטנה. הרגע הוצאתי מוצר הרבה יותר טוב, רציתי לעשות טוב לעולם, כן? אתה גורר אותי שמה שאני פושט את הרגל. ואז אתה מושך את התביעה או whatever, אתה לא צריך אפילו לסיים אותה. לך יש עורכי דין בריטיינרים, אין לך בעיה. דרך אחרת יכולה להיות, אתה תמכור את המוצר שלך באופן זמני, גם במחיר הפסד. באופן זמני, יש לך גב כלכלי, יש לך מיליארדים מאחורה. עד שאני פושט את הרגל, אני לא יכול להתחרות בדבר הזה. ואז אתה משלש את המחיר חזרה. אופציה אחרת, אתה יכול לקנות אותי. לקנות אותי, לזרוק את המוצר מהחלון, ונגמר הסיפור. אופציה חמישית, אתה יכול לקחת את כל העובדים הכי בכירים שלי, את הסמנכ"ל מוצר, את כל הדברים האלה, להציע להם פי שלוש כסף, בואו תעברו אליי. אני נשאר בלי עובדים הכי איכותיים, אני כבר לא יודע מה לעשות. אז אתה חושב שבמכה אחת לקחתי לך 70% מהשדרה הניהולית שלך. יש 1001 אופציות, נכון אנחנו מכירים את הסיפור של דוד נגד גוליאת? למה זה כזה סיפור מפורסם? למה הוא כל כך מהותי? בגלל שהוא החריג, כי בדרך כלל גוליאת מנצח. בדרך כלל גוליאת מנצח. אז כשאתה אומר תחרות, אוקיי, אז גוליאת בא ודרך על איזשהו דוד כזה, יופי, הוא נצח בתחרות. האם הרווחנו מזה? לא, הוא יכול להמשיך לייצר את המוצר הבינוני שלו, כן? לשים עלינו זין, לא יודע, מהווינדוס של מייקרוסופט, לא יודע, מה שתרצה, כן? ולהמשיך. אז התחרות היא לא המיתוס שמספרים לנו. האנשים למעלה שמרוויחים מכל זה, הם מספרים לך על המיתוסים האלה, כן? הם אומרים לך, כן, תחרות. בפועל, היא לא משיגה את הדברים שהרבה פעמים רוצים להגיד לנו שהיא משיגה. יותר מזה, ברגע שאנחנו לא משתפים פעולה, נגיד אני מדבר על הרוסים והאמריקאים שרצו להגיע לחלל. אז במקום, בגלל שלא משתפים פעולה, כל אחד מהם צריך להשיג כל הישג בפני עצמו, לבד. במקום שזה כזה יהיה, אוקיי, פתרנו את הבעיה של בריחה מהזה, משתפים אתכם. עכשיו אתם מאותה נקודה. בואו נעבור לדבר הבא, כן? כשאנחנו מגיעים לחלל, יש קרינה שצריך איכשהו להתגונן ממנה. אז צריכים לפתח את זה. טוב, הראשון שמפתח, מדהים. יאללה, משתף את השני, ממשיכים משם. במקום זה, יש לך פעמיים צוות פה, פעמיים צוות פה. אתה מכיר את זה שאומרים לפעמים על עיריות, המיתוס הזה של תחרות הוא... כשהוא מתאים לקפיטליזם, אז אנחנו שוכחים ממנו, כן? למשל, אתה מכיר את זה אולי שאומרים על עיריות בגוש דן, שהן צריכות להתאחד, כי חבל לשלם כמה משכורות לראש עיר, כאילו משכורות לכמה ראשי עיר. שמעת את זה פעם?
כן.
שמעתם?
כן.
למה? תחרות זה לא דבר טוב? למה? כי פתאום זה ברור, ברור לך שחבל על כל הכפילויות האלה, אם לא צריך אותם. למה לשלם משכורת למנכ"ל של 4 חברות שונות שמתחרות, גם לסמסונג, גם לאפל? למה? תשלם לאחד. הרבה יותר יעיל. אם אחד מגלה משהו, תשתף עם השנייה. הרבה יותר יעיל, תראה את ויקיפדיה, לעומת אם היה 12 בריטניקות שונות. הרבה יותר טוב שהכל במאגר אחד, מישהו מתעדכן, כולם מתעדכנים, כמו רפואה, כמו מדע, ככה גם מדע עובד. מישהו מגלה תגלית, זה לא נשאר סוד אצלו, זכויות יוצרים, אף אחד לא זה. המדע משתף, ככה הוא מתקדם.
אוקיי, ובכל זאת, האם תחרות לא מניעה אותנו לקדם או לפתח דברים? ואם כן, מה בעצם יגרום לאנשים לקום בבוקר ולעשות דברים ביניהם גם כאלה שתורמים לנו לחברה?
אתה מדבר פה בעצם על תמריץ. כשאנחנו מדברים על תחרות, ואנשים אומרים, תחרות משיגה לנו, הם בעצם מדברים על תמריץ, נכון? תמריץ אנושי, מה יתמרץ אנשים? שזה יגרום להם לקום. זה תחום בפסיכולוגיה, תחום במדעי התנהגות. וכלכלנים, רובם, לא הלכו ללמוד שיעור אחד במדעי התנהגות. לצערי, אני אומר את זה, למדתי בפקולטה לכלכלה. אף אחד לא מכריח אותם. הם מסתמכים על רעיונות מ-1750 של אדם סמית, כשמדברים על תמריץ. וכשאנחנו נכנסים לפקולטה למדעי התנהגות, ששם גם אני לומד היום, ואנחנו הולכים ללמוד על תמריצים אנושיים, אנחנו מגלים שיש המון תמריצים אנושיים שונים. כסף הוא רק אחד מהם, וגם כסף הוא לא בדיוק תמריץ, אני לא אכנס לזה בדיוק, אבל הדבר שכסף מייצג, זאת אומרת מזון, בגדים, כן, whatever, זה התמריץ באמת, נקרא לזה הישרדות, או מנגנון אחר של הכסף, איזושהי יוקרה, מקובלות חברתית מסוימת. אז יש המון תמריצים שונים, וכסף הוא רק אחד מהם. כסף הוא תמריץ לא מהטובים ביותר, הוא בינוני למדי, והוא גם תמריץ שאין לו כיוון, כלומר הוא תמריץ גם לסחר בסמים, למחירות נשק, לשחיתות, לשוחד, הוא תמריץ לעולמות ורסאי, אם שמעתם על זה, או לגשר המכבייה, כן? כשאנשים מנסים לחתוך בעלויות ואז אנשים נפגעים, כי הם חוסכים באמצעי בטיחות, הוא תמריץ לאלף ואחד דברים. ומה שאני אומר זה שיש תמריצים הרבה יותר טובים לעבוד איתם. כשבן אדם באמת אוהב את מה שהוא עושה, יש לו פשן, המדען הזה שקם בבוקר, הוא לא מתומרץ מהכסף, הוא רוצה לפתור איזה משהו, יש משהו שהוא אוהב, שהוא פשנט לגביו, ואם תחשוב על זה, תחשבו על זה, כל אחד כמעט יש דברים שהוא עושה בחיי היום-יום, שהוא עושה בחינם והוא מאוד מאוד פשנט לגביהם. זה סוג התמריצים שמשיגים הרבה יותר, וגם יש להם כיוון, כי מכיוון הכוונה חיובי, מכיוון שלא יהיו הרבה אנשים שהם יהיו פשנט למכור כמה שיותר סיגריות. אם תוציאו את הרווח מהמשוואים, אני אומר, אין לך דרך להרוויח על זה כסף, כן? כמה מאיתנו יקום בבוקר ובתור איזשהו חלום, ירצו למכור כמה שיותר סמים או סיגריות, או לא משנה, אלכוהול. מעטים, כן? אבל רופאים, הוגי דעות, מדענים, אנשי חינוך, כן? כל שאר דברים, סופרים, כל שאר דברים, אומנות, אנשים מתומרצים אליהם באופן טבעי, אני אקרא לזה תמריץ ישיר, הדבר שהם באמת רוצים לעשות. אנשים שעובדים בשביל כסף, הם לא רוצים באמת לעשות את מה שהם עושים, הם רוצים את הכסף. וזה גורם להם בדרך כלל לא לעשות את זה בצורה הטובה ביותר. זה גורם להם לעשות את זה בצורה יותר בינונית.
אז נחזור למקודם, התחלנו להסביר את המושג הזה. שאם אני מבין נכון, זה שחסר דברים שאולי אנחנו צריכים, אני אשמח שתסביר למאזינים שלנו מה זה אומר. למה אתה מתכוון כשאתה אומר את זה?
מחסור הוא אחד המושגים הכי בסיסיים בכלכלה מודרנית, בכלכלת קפיטליסטית. בעצם הוא השיעור, אם תיגש ללמוד תואר בכלכלה, זה ממש השיעור הראשון של יסודות הכלכלה. ומה שזה אומר, זה אומר שרק שאין ממשהו מספיק, נהיה לו ערך. נהיה לו איזשהו ערך כספי, כן? זאת אומרת שאם היה בעולם 30 מיליארד אייפונים ובכל פינה יכולת לקחת אייפון, בכל פינה היה כזה פשוט עומד הרימות של אייפון, אז לא היה לו מחיר, לא היית יכול למכור אותו, iDigital לא היו יכולים למכור אותו, כן? רק ברגע שחסר ממשהו, אתה יכול למכור, אתה יכול לו איזשהו מחיר, איזשהו ערך. בעבר, כשהגו את הרעיון של הכלכלה הקפיטליסטית ב-1750, אי אפשר היה לדמיין מוצר שאיננו במחסור. תחשוב על מה זה 1750, הכל נעשה ביד, חולצות נתפרות ביד, כותנה נקטפת ביד, כן? ומובילים אותה על הגב, כאילו איזשהו מקום, למחסן, כן? ואולי במקרה הטוב על סוסים אחרי זה, לאיזשהו מקום אחר, על חמורים או פרדות. ובאותה תקופה, אי אפשר לדמיין מצב שבו לאנשים יהיה די והותר בגדים, או די והותר אוכל, שיהיה להם הרבה יותר ממספיק, אי אפשר לדמיין את זה. אבל מאז ועד, לזה נקרא מחסור אותנטי. למה נתכוון מחסור אותנטי? שלא משנה מה הייתה הפילוסופיה שלך, הכלכלית או המדינתית, לא יכולת לדאוג שיהיה מספיק. בשנה של בצורת, גם אם המלך היה מוכן להוציא את כל האוצר שלו, להגיד, את הגרגר זהב האחרון שאני מוכן לתת למען העם שלי, זה כמה אני אוהב אותו, רק כדי להכיל אותם. הוא עדיין לא יכול היה להכיל את כולם. כי הטכנולוגיה האנושית לא אפשרה את זה. אם הייתה שנה של בצורת, אין להם התפלת מים. אין להם כאילו כל מיני דברים שהיום נראים לנו בסיסיים, כן? אז הם לא יכלו לעשות את זה. לזה נקרא מחסור אותנטי. אבל מאז ועד היום, רמת המכון, האוטומציה, הטכנולוגיה שלנו השתנתה ללא הכר. לכולנו עכשיו יש הרבה יותר ממספיק בגדים בארון. אין לנו בעיה לייצר מספיק מזון לכולם. אם ב-1750 90% מהאוכלוסייה היו חקלאים, היום בערך 2% מהאוכלוסייה חקלאים. וכמובן שאנחנו מייצרים מספיק מזון, הסופרים שלנו עמוסים, נדיר. אנחנו עושים מזה אישו, אם אנחנו מגיעים לסופר ופתאום אין לימונים. זה אישו. פעם זה היה החיים הרגילים, כן? עכשיו, איך פתאום אנחנו יכולים לעשות כל כך הרבה, למרות שכל כך מעט אנשים עובדים בזה? הטכנולוגיה השתנתה. היום יש לך טרקטור או קומביין שעובד כמו 300 אנשים. אז היום, לראשונה, יכולנו לייצר שפע, כלומר, לא להיות במחסור. אבל מה קורה אם יש ממוצר מסוים יותר מדי בשוק? יש יותר ויותר 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 ויותר. יש מלא פלפלים, יש מלא בכל פינה גדלים, פלפלים בכל פינה. מה אז קורה למוצר? המחיר שלו יורד, נכון? לא יודע אם אתם יודעים את זה. אז ביקוש והיצע, יש הרבה היצע, אז המחיר שלו יורד, והוא יורד, והוא יורד, והוא יורד. ובאיזשהו שלב הוא מגיע למחיר שלא מתאים ליצרן. כן? למשל, החקלאי של הפלפלים. המחיר יורד לכזה מחיר שכבר לא שווה לו לקטוף אותו. נגיד המחיר הוא שקל, אבל לקטוף אותו עולה לו שקל וחצי לקילו. אז זה כבר לא משתלם לו. אז בצורה הזאת השוק לא יכול לפעול. אז מה שקורה בקפיטליזם, אנחנו מתחילים לשמר באופן מלאכותי את המחסור. כי אחרת הכלכלה לא יודעת לעבוד עם זה.
אז איך משמרים את המחסור הזה?
אז זה יכול להיות בכל מיני צורות. זה יכול להיות או על ידי השמדת תוצרת. ממש, מגיעים למצב שבו אומרים, פאק, אני וכל החברים שלי, כולנו גידלנו יותר מדי פלפלים, יש יותר מדי, אולי נשמיד את התוצרת, זה יעלה את המחיר חזרה. כיוון שיהיה פחות סחורה, יצא קטן, כן? זה יכול להיות גם ברמת החקלאי, זה יכול להיות ברמת רשת השיווק, זה יכול להיות, קפיטליסטים יאהבו שאני אגיד את זה, שאם אנחנו לא עושים מכסים, אנחנו לא מרשים לייבא בכמות כל כך גדולה, כן? אז זה גם סוג של מחסור מלאכותי, כי יכולנו להביא עוד פלפלים מבחוץ, אבל אנחנו לא מביאים. אז עדיין יש מעט פלפלים בתוך המדינה, במקום שיהיה שפע, כן? אז זה גם שומר את המחיר גבוה. זה יכול להיות במוצרים במוצרי אלקטרוניקה שעושים שהם יתקלקלו בכוונה, זה נקרא התיישנות מתוכננת. עם אפל, זה עלה לתודעה של הדור שלנו, אני חושב, כן, נכון?
הפלאפון פתאום עובד.
כן, שהם דרך העדכון תוכנה, הם מייטים לך אותו. אבל אם תשאלו את סבא וסבתא שלכם, כן, אז הם יספרו לכם שפעם כל המכשירים החזיקו הרבה יותר טוב מהיום. כל המכשירים היום, מקרר, מכונת כביסה, הכל דרק, לעומת פעם, כן? וזה לא כי רמת ההנדסה ירדה, זה לא שהמהנדסים בטכניון היום, רמת ההבנה שלהם בהנדסה ופיזיקה נמוכה יותר מאשר לפני 70 שנה. היא רק גבוהה יותר, אני מקווה שזה ברור. הטכנולוגיה רק התקדמה, רק הלכה קדימה. אבל אנחנו בכוונה, אני אומר אנחנו, אני מתכוון האנושות כחברה, אני לא רוצה להצביע על חברה אחת או אחרת כאשמה, או מישהו אחד או אחר כאשם. אבל אנחנו כחברה מייצרים את הדברים ככה שמתקלקלו מהר יותר כדי לשמר את המחסור. אחרת מה יקרה? לכולנו יש מקרר בבית, נכון?
כן.
יופי. ויש חברת מקררים, נכון?
כן.
אז למי תמכור? אם לכולנו יש, למי תמכור? איך היא תוכל למכור עוד? אז היא צריכה לדאוג שזה יתקלקל לך, שיהיה לזה מחזור חיים קצר יותר. ואם בזמן סבא וסבתא שלנו זה יכול להחזיק 25 שנה, היום תהיה בטוח שהיינו יכולים לעשות שזה יחזיק 70 שנה. ובמקום זה, זה יתקצר ל-10 שנים, כדי שיהיו מחזורים. באזורים אחרים, אנחנו עושים מחסום מלאכותי אחרת. אנחנו מסתכלים על הארון בגדים לפעמים ביום שישי, ועומדים מולו כזה 20 דקות, ומה אנחנו אומרים?
זה יפה, זה לא יפה.
משהו אחר?
אין לי מה ללבוש.
אין לי מה ללבוש. נכון?
אהבת פה, קלבול.
כן. אין לי מה ללבוש. עכשיו, בזמן שהבן אדם הממוצע אומר אין לי מה ללבוש, כמה פריטי לבוש יש לו בארון, היית אומר? הרבה.
20 חולצות, 20 מכנסיים, אם לא יותר.
אם לא יותר, אתה צנוע. לי יש 20 חולצות.
אני צנוע, אני גר בצפון.
ואני מינימליסט ממש, ויש לי 20 חולצות, כן? לאנשים יש 50 ו-100 אם הם בנות, ומדיין אומרים, אין לי מה ללבוש. עכשיו, אם היית לוקח מישהו מ-1750, אתה יכול לדמיין לבן אדם פשוט כמה חולצות היו אז בארון?
5.
אני מניח שגג. אני הייתי אומר שיש לו אחת לעבודה ואחת לשבת, כן? והוא מסתכל עליך, בזמן שאתה מסתכל על הארון הזה עם העשרות חולצות והמכנסיים, ואין לך כבר מקום בארון, לרובנו אין מקום בארון, נכון? נכון. אין שם איזה שני מדפים ריקים כאלה יתומים, לרובנו. והוא היה מסתכל עליך, והוא היה אומר, מה זאת אומרת אין לך מה ללבוש? אתה לא רואה טוב? מה קורה? יש לך יותר בגדים מלדוקס שלי. כן? זאת אומרת, אין לך מה ללבוש. ואנחנו מרגישים את זה, זה המחסור המלאכותי. עכשיו אתה מרגיש, יואו, או בחורה מרגישה, או גם בחורים מרגישים ככה, יאה, בא לי חולצה חדשה. זה לא הרצון שלך. זה הרצון של יצרן החולצות. דרך פרסומות ושטיפת מוח במיליארדי דולרים, הוא מעביר את הרצון שלו אליך. זה לא שאתה רוצה חולצה חדשה. אם אני אוריד את כל הפרסומות, את כל השיווק, את כל התצוגות אופנה, אם אני אפסיק להפעיל כזה לחץ חברתי, אתה תבין שזה לא כזה מעניין אותך. זה מחמם, זה עובד, יש דברים הרבה יותר מעניינים בחיים. אבל כשמפעילים עליך מנגנון של מיליארדי דולרים, אז אתה יכול, של שטיפת מוח חזקה מכל פינה, אז אתה מוצא את עצמך עומד מול ארון עם 200 חולצות ואומר, יא, אין לי מה ללבוש. זה המחסור המלאכותי.
אז אתה באמת יכול לדמיין עולם שיש שפע? כן, אני לא מצליח, זה איך, איך זה נראה. אני...
מה, איך אנחנו מייצרים שפע? אתה מייצר היום 30 מיליארד חולצות בשנה. אנחנו בקושי 8 מיליארד בני אדם. 30 מיליארד בשנה. 300 כן. מיליארד בעשור. אתה לא יכול לדמיין שפע? זה כן. מה שאתה עושה כרגע. כן. רק במקום לשים אותם בפח ההשפעה, כי זה הלו קיטי דגם 2015 ולא 2017, אתה פשוט לא זורק אותם בפח ההשפעה, ואתה לא מוציא מיליארדים, כולל הרבה אנשים שעובדים מסביב לשעון, רק כדי לשכנע את שאר האוכלוסייה שהם רוצים להחליף את הבגדים האלה. אז אתה חוסך המון כוח אדם, המון עבודה, אנשים לא הולכים וחוזרים בתשע בלילה הביתה, כדי לשכנע אותך לקנות מוצרים שבגללם אתה תעבוד מאוד קשה, ולשמור את המחיר שלהם יקר, כן? אתה מבין? זה נורא קל לעשות שפע. זה מאוד קל מבחינה טכנית. זה יכול לעלות הרבה שאלות אחרות יותר מאתגרות מהתחום של מדעי ההתנהגות, מהתחום של טבע האדם.
מה יקרה כשיש שפע? מה יקרה כשיש שפע,
כן. זה אני יכול להבין. אבל לייצר טכנית, לפני 10 שנים, כשנתקלתי ברעיון הזה, שאלתי את עצמי את זה. היום, זה נראה לי, אני בכנות אומר לך, זה נראה לי כל כך obvious שאתה יכול. אתה פשוט מייצר ושורף, מייצר והורס, מייצר ודורש עוד מייצר.
וכאילו האלטרנטיבה היא לייצר באופן יעיל יותר, להשקיע את המשאבים בדוגמה הזאת, במקום בפרסום ודברים כאלה, בדברים שמשרתים אותנו, את החברה ואת הצרכים שלנו ודברים כאלה, איך זה
כן,
נראה?
כן, אפילו בוא נדבר ברמה הכי מטריאליסטית, לא עכשיו כזה, בוא נדבר על שאייפון זה לא דבר מעניין, ויש דברים יותר מעניינים בחיים. בוא נדבר על אייפון, סבבה? אם אנחנו נסתכל על מה אפל משקיעה את הכסף שלה, אז החלק הקטן הוא על שיפור המוצר. כמה אנשים יכולים להגיד לי מה ההבדל בין אייפון 13 ו-12 ברמה המדויקת? כמה זה, וכמה זה קריטי, ואם ננסה לשים את זה עכשיו על מדד, נגיד בכמה זה השתנה, בכמה זה השתפר, כן? ניקח את כל הרכיבים, מה כבר יהיה ההבדל? אבל הם שמים את הכסף על פרסום, והם שמים את הכסף על אסטרטגיות של איך להרוויח, של שיווק. 1001 דברים, אם אנחנו נראה פגישה של חברה רגילה, חברה ממוצעת, ואנחנו נסתכל מה אחוז הפגישות שלהם שקשורות ל שיפור המוצר לטובת הלקוח, דברים שהלקוח רוצה, כן? ואיך זה ישפר לך, איך זה ישפר ללקוח את החיים, המוצר שלי. ואנחנו נראה כמה מזה זה פגישות על, על צד המשפטי של העסק, המימוני, הניהולי, המחירתי, השיווקי, כן? אנחנו נראה כל כך הרבה סמנכלים שונים, ורק אחד מהם אחראי למוצר באמת. וגם הוא כפוף לשיווק, כפוף למחירות, אם הוא יציע רעיון שממש ישפר את החיים של כולנו, אבל זה יתנגש עם מחירות. למשל, בוא נעשה שזה יחזיק הרבה יותר זמן. אבל זה יתנגש עם מחירות, אז יגידו לו, אתה חמוד, זה רעיון יפה, אתה חמוד, אבל לא, כן? או, לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל הרבה פעמים הם מוצאים גרסאות ביניים, בכוונה. יש להם את הטכנולוגיה הבאה, אבל הם אומרים, אנחנו רוצים למכור יותר דגמים. אז בדגם הקרוב לא נשים את הטכנולוגיה הזאת, כדי שיהיה מה לשפר אחרי זה. אתה מבין מה אתכוון?
כן, כן.
כאילו, במקום לקפוץ מ-iPhone 10 כביכול ל-13, אז נעצור דרך 11, 12, כל פעם נדליק אותך עם משהו קטן. עכשיו זה גם חסין לאבק. היה להם את זה גם קודם. אבל כאילו, הם היו צריכים לשמור גימק בשרבול כדי לגרום חלינות אחד חדש. אז אפילו ברמה הכי חומרנית, הכי צרכנית, נכון להיום, כשמייצרים את המוצר, צריך לזכור מה המטרה העיקרית בייצור המוצר. וזה רווח לחברה המייצרת. ולא שישמש אותך. זה מיתוס לחשוב שהמוצר הטוב ביותר ינצח. כן? יש 1001 דרכים אחרות, יש 1001 דרכים להתחרות בשוק הזה, ומוצר טוב הוא רק אחת מן. רק אחת מן.
אז תודה רבה ששמעתם פרק נוסף של יש דיבור. זה היה החלק הראשון של פרק פה ונוס, אבל כמובן אתם מוזמנים לשמוע את החלק השני, פה אנחנו נדבר על זהות, גלובליזציה ומה המקום של טכנולוגיה בחברה שלנו ועוד. כמובן אתם יכולים לשמוע אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, וזהו חברים, תזכרו, יש דיבור.